קירות שקופים עם הרב אברהם ברזילאי. מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
ערב טוב, מאזינים יקרים. הנה, אנחנו שוב נפגשים במפגש השבועי שלנו, שבו אנחנו משתדלים לעסוק בעניינים שעומדים ברומו של עולם, בעצם הקיום שלנו כעם ישראל, בחינוך שעובר אצלנו מדור לדור. לפני שנתחיל בתוכנית, נאמר תודה רבה לעוסקים במלאכה, לטכנאי מוישי כאן, המפיק אדיר גולדשטיין, תודה מיוחדת לעורכת התסקיטים יעל איבר. ואני בדרך כלל, כמו שאתם שמים לב, עוסק בנושאים תורניים ולא עוסק לא בפוליטיקה ולא בכל מה שמסתובב בחוץ. אבל השבוע עלה עניין אישון הסיגריות שוב לכותרות. ובממשלה מנסים למצוא פתרונות כדוגמת החבאת הסיגריות מתוך החנויות אל מתחת למדפים וכדומה. אבל יש כאן עניין חינוכי מובהק, יהודי חינוכי, שהייתי רוצה להתייחס אליו בכל זאת. אנחנו לא היחידים שמתמודדים עם הסוגיה הזו, וסוגיית האישון היא לא סוגיה חדשה. ואני רוצה להכיר לכם ציטוט תורני לגמרי מספר מכתב מאליהו חלק א' עמוד 79. מספר הרב אליהו אליעזר דסלר על עצמו: יודע אני בעצמי, וברור הוא בשכלי, למשל, שאישון הסיגריות קשה הוא לבריאותי. יודע אני זאת ממעשיי יום יום, ואף על פי כן אני הולך ומאשן. ולמה הוא זה? יען שלבבי דבוק בהרגל האישון, וכל אשר ייתה הלב אליו לא יתאמת אצלו ההפך, אף אם ברור הוא לשכל בתכלית הבירור. זאת אומרת, הפתרון איננו נמצא בהחבאת הסיגריות מן העין. אולי זה תורם משהו, אי אפשר לומר שזה לא נותן כלום. רחוק מהעין, רחוק מהלב, כך נוהג העולם לומר. אבל כל דבר אשר דבק לבבו של האדם, לשם הוא ייתה. אומר לנו את זה גאון מביני הנפש, הרב דסלר. ובאותו כרך בעמוד 111, אקריא לכם עוד ציטוט של הרב דסלר. מי שמעשן סיגריות הרבה, עד שבלילה ירגיש כאב קשה בחזה, בשעה שכואב לו בלילה, מחליט שלא יעשן עוד בשום אופן למחר. כי אם יעשן, הלא יהיה לו הכאב הזה גם בלילה אחר. זה באמצע הלילה. מה קורה כשקם למחרת? אחר עבור שעה קלה מתעורר בו הרצון לישן, מפני שבסיבת ההרגל יש לו חפץ רב בזה. כשעומד הרצון הזה נגד עירת הכאב, אנו מבחינים שאומר לנפשו, אשן נא רק אחת, כי בזה המעט בוודאי לא יכאב לי. ואחר כך יישן עוד אחת ויאמר, הלו גם זאת אחת היא. וכו הוא הולך ומאשן כל היום, ובלילה יחזור אליו הכאב. ומה יהיה למחורתו? אז רואים, הנה מקור תורני, מדבר הרב דסלר ממש ספציפית על הנקודה הזו של האישון. אם רוצים באמת למנוע את הציבור מאישון, צריך להשקיע בחינוך. כיוון שהיום מה שמושך את הילדים זה התדמית החברתית. מה שמדבר מאוד 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 לבחור בגיל העשרה זה הדימוי החברתי שלו. וכל זמן שאחיזת הסיגריות והפרחת הישן יתפס בעיניו כמשהו גברי, חשוב, מראה על עוצמה ועל שליטה, כך יקשה עלינו למנוע מהבחור לישן. וככל שיתדמה לבחור ההפך הגמור, כשיראה אדם מישן יתעורר בוז בליבו. כמה האדם הזה חסר שליטה, כמה הוא איננו מסוגל, כמה הוא איננו שולט ביצריו. כן תרבה הדעת וכן ירבה הכוח של הבחור להיות מיוחד בתכונות נפשו ולא באביתות גופו בשעה שהוא מפריח השען אל על. ובכן מאזינים יקרים, עד כאן בעניין הזה שככה עלה לכותרות ונתבקשתי מכמה אנשים להתייחס אליו, איך אנחנו רואים את זה מבחינה תורנית ומבחינה חינוכית. בתוכנית שעברה עסקנו בהשלכות של, נקרא לזה בעדינות, חוסר שלום בית על החינוך. כמה זה מזיק לילדים, מה התוצאות. ואני רוצה לומר לכם שהתגובות שקיבלנו היו ממש ממש גם כואבות וגם כל כך רבות. אני מדבר כאן על קרוב ל-100 מאזינים שרק המתינו על הקו, ועל תגובות אינסוף. הבנו שעלינו כאן על מוקש, נקרא לזה כך. ולכן התוכנית הזו היא תהיה סוג של חלק ב' לתוכנית הקודמת. והיום אנחנו גם כן נעסוק בסוג של השלכות של יחס ההורים כלפי הילדים, ומה זה יכול לגרום לבחור. בתוכנית שעברה דיברנו, נתנו תסקית על בחור שמשתתק בפחד מהחתונה, איננו רוצה להתחתן מפני הדברים שהוא ראה בבית, וכך לאט לאט נהפך ונהיה האלטר של הישיבה, המבוגר של הישיבה. היום נעסוק בתסקית הקרוב שנשמע על בחור שכבר כן התארס, אבל בואו נראה מה קרה לו. בבקשה.
רכב ההסעות נעצר בפתח הישיבה בשעה 19:00 בדיוק. זכריה, הנהג מאיר הפנים, צפר ארוכות. עד מהרה עלו בזה אחר זה בני הישיבה אל הרכב, כשהם לבושים בחליפות מגועצות ועניבות עדכניות.
נו חבר'ה, חבר'ה, אנחנו נאחר לעבורת של נתי. חבר'ה, תזדרזו לעלות. למה העבורת מתחיל בשעה 8, ויש לנו עוד להגיע לחדרה. ותעשו לי טובה, תחגרו חגורות ולא לעמוד לי באמצע נסיעה.
זכריה, אתה יודע שהעבורת של נתי זה העבורת הראשון לשנה. שחרר לחץ. הנה, קח את הדיסק הזה, יש בו קצת שירים שיעשו לנו שמח בנסיעה.
זכריה הכניס את הדיסק למערכת השמע, והאווירה ברכב הרקיע שחקים. הנסיעה עברה ביעף, ורכב ההסעות נעצר בחצר בית נאה רחב ידיים. הבחורים נכנסו אל הבית המואר בזה אחר זה, כשהם מחבקים ומנשקים את החתן הטרי, ולוחצים את ידיהם של המכובדים משני הצדדים.
מזל טוב, מזל טוב,
מזל טוב, מזל טוב.
אוי, הייתי שם בעיירים,
כל סוסוי וכל שמחו, כל חוסו וכל כאלה בדיק.
שמחת אבות הייתה לעילה ולעילה. שבחים נפלאים הורעפו על ראשו של החתן הצעיר, ברכות מרגשות הוגשו לקלה, והאירוע הגיע לקראת סיומו.
אז אין לי ספק שאם בחור כל כך נפלא ומתמיד עצום, ועם קלה כל כך מיוחדת, כמו ששמענו כאן מקובעי המשפחה, יהיה כאן שידוך מוצלח, ממש בבחינת אין ויגפן באין ויגפן, דובור נור מסקבל. מזל טויב, מזל טויב.
אומיין.
אומיין.
החברים נפרדו מנתי החתן בריקוד סוער, ויצאו חזרה אל רכב ההסעות. לפני שזכריה, הנהג הדייקן יברח להם. באותו לילה כולם ישנו עמוק עמוק. חוץ מאחד, נתי, החתן עצמו. ספקות החלו מחרסמים בליבו.
עשיתי את הדבר הנכון. זו הקלה שרציתי. אני יודע לקראת מה אני הולך. מה היה כל כך דחוף לי לסגור וורט? למה הייתי צריך להיות הראשון מבין כל חברי השיעור? מחר יתקשר לאמא ואדבר איתה. אמא, בוקר טוב.
בוקר טוב, נתי. נו, איך הרגשה להיות חתן?
אמא, אני לא יודע מה להגיד לך. אני מרגיש רע. רע מאוד.
למה? מה קרה?
אני לא יודע אם זה מתאים לי. אולי מיירתי מדי. לא בדקתי מספיק עד כמה היא רצינית, ועד כמה היא יודעת לקחת אחריות על החיים. אני מפחד.
אני לא מבינה. לא בדקת את כל זה לפני שסגרת וורט? אני אגיד לך את האמת, גם אני לא הייתי ממש בטוחה לגביה.
אני גם לא ממש מרגיש שיש לנו באמת שיחה. לפעמים השיחות איתה ממש משעממות. לא יודע מה קרה לי הבוקר, אבל אני מרגיש שאני ממש לא רוצה אותה.
נו, אז למה התקדמת עם השידוך הזה? מי סוגר וורט לפני שהוא בטוח שזה מתאים לו? איזה חוסר אחריות.
אז מה אני אעשה, אמא?
מה זאת אומרת מה נעשה? אנחנו נתקשר אליהם, ונגיד שהשידוך מבוטל. אני לא אתן לבן שלי להתחתן עם מישהי שהוא לא רוצה.
לא, אמא. איך נעשה דבר כזה? איך הקלה תרגיש? מה יגידו כולם בישיבה?
אז מה אתה מעדיף? להתחתן ולסבול כל החיים רק בגלל אי נעימות?
אולי אני קודם כל אדבר איתה.
מה פתאום? מה, אתה ילד רחוב? אני אדבר איתם, שלא יחשבו שאין לך הורים.
מי זה, נתי?
בוא תשמע מה הולך כאן. הילד שלך לא רוצה את השידוך, כולו ספקות, חסר אחריות שכזה. מי סוגר וורט בצורה כזאת? הוא כל כך לא רציני, הילד הזה.
אם הוא לא רוצה, תגידי להם שזה מבוטל. איזה בחור לא אחראי? תני לי את הטלפון. הלו?
כן, אבא.
רק אתמול רצית אותה. מה קרה עכשיו?
אני לא יודע. אני לא שלם עם עצמי.
אז מה אתה רוצה? לבטל?
לא יודע, אני...
טוב, תקשיב. אין כאן שום עניין להתחתן מתוך ספקות. תעשה מה שאמא אומרת וזהו.
נתי ניתק את הטלפון. לא יכל לשמוע את הוריו עוד על הקו.
ריבונו של עולם, מה הם רוצים ממני? כל החיים רק ביקורת? אף פעם לא סמכו עליי, באמת? הם צודקים. אני כל כך חסר אחריות. מה עשיתי לקלה? מה עשיתי לעצמי? איזה בושות יהיו עכשיו. אוי ואבוי לי.
אז מה אתם אומרים, מאזינים יקרים? צודקים הם ההורים? האם נתי הוא באמת בחור חסר אחריות? או שם החוסר האחריות הוא דווקא של ההורים, שגידלו אותו כל ימיו באווירה, שלא נותנת שום אמון בשיקול דעתו, שלא סומכת עליו באמת, עד שהפך להיות טיפוס ספקן, מאוסס, מפוחד ולא מאמין ביכולת שלו לקבל החלטות נכונות, גם לא בענייני שידוכים. ואולי, אולי מדובר פה בכלל בתופעה אחרת לגמרי. תופעה כואבת של אמהות אוהבות שבתוך תוכן, קשה להן להיפרד מהבן. אותו בן בו השקיעו את כל מרצן, דאגתן, את מיטב שנותיהן, ולהעניק אותו אחר כבוד למשודכת אלומת זהות. האם זה מה שגרם לאמא של נתי להעלות את נושא ביטול השידוך כאופציה ראשונה, במקום לבחון את האפשרות שאולי מדובר בספקות טבעיים, העולים בליבו של כל אדם שמקבל החלטה כל כך משמעותית בחיים? אולי גם זו אופציה. ואולי גם לכם המאזינים יש מה ללמד אותנו מניסיונכם האישי. הערב נאפשר קצת יותר זמן להעלות גם אתכם לשידור. קירות שקופים מתחילים.
עכשיו איתכם קירות שקופים עם הרב אברהם ברזילאי.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77 ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il
קול חי והמחלקה לתרבות אורנית חולון מזמינים את הציבור לאירוע חנוכה היסטורי. ישי לפידות מארח אומנים במופע מיוחד לרגל 30 שנות יצירה חסידית, וגם אלעד כהן ויהודה שוקרון בחידון חנוכה אינטראקטיבי בשיתוף הקהל. האירוע יתקיים אם ירצה השם ביום שני כ"ה כסלו ב-8 בערב בתיאטרון חולון. כרטיסים ניתן להשיג בקופת יד לבנים בחולון או בטלפון 03-50-23-001. האירוע לגברים בלבד.
עד היום, במחסני חשמל, אפשר לענות גם מכל מבצעי הבלק פריידיי וגם מהנחות חגיגת יום ההולדת לאתר בכל רחבי הארץ. מחשב נייד דל מ-888 שקלים, רדיאטורים מ-149 שקלים, שיומי מ-380, קיריים מ-290, תנור חימום ב-49 שקלים. רק עד היום ועד הפריט האחרון. גם הנחת בלק פריידי וגם הנחת יום הולדת ברשת מחסני חשמל.
לגעת בנפש, ספרו של הרב אייל אונגר, להבין את נבחי הנפש, להאיר את הכוחות העמוקים, לגעת בנפש, להשיג בחנויות הספרים.
רפואת השן, המרכז לשתלים דנטליים בהנהלת דוקטור יגאל ניאזוב, המרפאה המתקדמת והחדשנית ביותר בבני ברק, 03-619-2885.
שלום, כאן חיים ולדר, בעונה הבאה של חבורת תרי"ג.
מה השעה? 3 בלילה? מי מצלצל בשעה כל כך מאוחרת?
הוא ניגש אל מכשיר הטלפון והרים בחשש את השפופרת.
הלו?
תלחום, זה סבתא אזולאי.
סבתא? איפה את? לאן נעלם?
אני מבקשת, אל תחפשו אותי.
למנועים חייגו.
0-7-2-2-7-9-6-6-6-6.
אמהות לילדים אוטיסטים בתפקוד נמוך מתמודדות עם אתגר קשה. עמותת מסוגלים מעניקה לאמהות הללו מגוון של פתרונות, סיוע ועזרה, והכל בזכותכם. ביחד ניתן להן את הכוח לגדל את האוצר שבביתן. מסוגלים, כוכבית 5406. משפחת ילדי האוטיזם, כוכבית 5406.
אלוהיקה נשמו שנסעתו בי.
נועם אחד זורם ברגע אחד, כוכבית 85-10. בקרו אותנו באולם התצוגה הראשי, אפיקים פתרונות צינון מים, גבעת שאול 40, ירושלים.
רק עד היום ועד הפריט האחרון, גם הנחת בלק פריידי וגם הנחת יום הולדת ברשת מחסני חשמל.
האיכות של עינית, המגוון של עינית, המומחים של עינית, והתשלום על חשבון קופת החולים. רק בעינית, הסדרים עם קופות החולים על מגוון ענק של משקפי יוקרה.
עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
עד גיל 18, פרטים בסניפים, כפוף לתקנון.
אבי ממרן, אפשר לשאול מה אתה בוחר?
אני? אני בוחר רק הדרן. הסמארטפון השמור בעולם שנותן לי את כל היתרונות.
כן, הציבור הצביע. הדרן. רק בהדרן יש את כל היתרונות. המכשירים המתקדמים בעולם עם כל מה שאתה צריך. ללא אפשרויות עקיפה או פריצה לשמירה על המשפחה שלך. וללא דמי מנוי חודשיים. ועכשיו, מבצעי בחירות בהדרן. לדוגמה, סמסונג גלקסי S8 במחיר בלתי נתפס. 1,790 שקלים בלבד. מתקשרים עכשיו. כוכבית 8097, בחשבות בית דין צדק בני ברק לצורכי פרנסה. כוכבית 8097.
הסילונית של דוקטור בני כהן, מפיק הסילון, היחיד שהוכח מחקרית שמרפא דלקות חניכיים ושומר על בריאות הפה. להשיג בבתי המרקחת הפרטיים, בקופות החולים וברשתות הפארם. היזהרו מחיקויים. לפרטים חייגו 03-616-2299.
דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, גם בהרדמה מלאה. 03-570-7575.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי.
שבנו עליכם מאזינים עיקרים, וכמו שהבטחנו, באמת נשתדל לתת יותר אפשרות למאזינים לעלות על הקו, אבל כמה מילים על התסכית שהצגנו. לא פעם, היחס שלנו לילדים הוא יחס של, אתה לא מבין, אתה עוד קטן. הרבה פעמים קשה לנו לתת לילדים לקבל החלטות, לא מתוך רוע לב, לא מתוך שאנחנו לא ממש סומכים עליהם, אלא מתוך הרצון לגונן על הילד שלא ייפגע. אני אתן דוגמה. נניח שהבן שלך רוצה לצאת בשיא הקיץ עם הגפיים לבית הספר. הוא מתעקש ובוכה וצורח, ואת אומרת, איך אני אעשה דבר כזה? א', כל השיקול הכי חשוב בחיים זה הבושות, נכון? מה יגידו, האמא שלחה אותו עם הגפיים באמצע חודש תמוז. נניח שהצלחנו להתעלות מעל השיקול המאוד מאוד חשוב הזה, אבל יש לי בעיה, ילד יסבול. הוא לא באמת יודע מה טוב לו, הוא לא באמת יודע מה זה ללכת בקיץ עם מגפיים, ואז אנחנו אומרים לו, לא, אתה לא תלך ככה, אני לא מסכימה, אני בכוונה לוקח דוגמה קיצונית, שאולי לחלק מהמאזינים קשה לקבל אותה. אבל דווקא זו דוגמה שיכולה להמחיש את זה שאנחנו מונעים מילד לחוות את התוצאות של ההחלטות שלו, בגלל שאנחנו רוצים לגונן עליו. כמה אמהות רצות לבית הספר לתת לילד את הסנדוויץ' שהוא שכח בבוקר, למרות שבבוקר אמא אמרה לו 10 פעמים, אל תשכח לשים את הסנדוויץ' בתיק, והוא שכח. ואנחנו מפחדים לתת לילד לקחת ולקבל את האחריות על החיים. אנחנו מגוננים עליו, אנחנו מפחדים שלא ינזק, שלא יפסיד את האוטובוס. סיפרה לי נערה שבזמן שהיא הייתה יוצאת לשידוחים לפגישות, אבא שלה היה רץ מסביבה ושלא תחריא את האוטובוס ומהר ולוקח את כל האחריות עליו. היא אומרת, זו הצורה שבה אני גדלתי. איך אני היום יכולה לקחת פתאום בבת אחת אחריות על החיים? זו משימה כמעט בלתי אפשרית עבורה. ואנחנו לא שמים לב לזה. ואז כשאנחנו מונעים מילד לקבל החלטה, נניח, הנה לא מזמן, בכל זאת זה לא היה, זה לא כזה פרה-היסטוריה. לא מזמן עברנו את חג הסוכות, נכון? ילד מבקש, אבא, אני רוצה לדפוק את הפטיש הזה, אני רוצה לדפוק את המסמר הזה. לא, אני לא מסכים. למה? בתוך תוכי אני לא רוצה שהילד ייפגע, אני יודע שזה לא ביכולת שלו, הוא יפצע את עצמו. כל זמן שאין בדבר סכנה נוראה, תן לילד להתלמד בחיים. לסמוך על הילד ועל שיקול הדעת שלו. יש לך בעיה עם שיקול הדעת שלו? תפתח אותו. תשקיע בחינוך שלו. תן לו גם לחוות כישלונות. יש הורים שאומרים, אני חוויתי כישלון בחיים, אני לא מוכן שהילד שלי יעבור את זה. אני לא מוכן שהילד שלי יסבול מה שאני סבלתי. והאני לא מוכן הזה, בא מתוך רצון ומתוך לב כנה שרוצה להגן על הילד, אבל הרבה פעמים לא שמים לב, אנחנו פוגעים בילד. אבא שנניח, כשהוא היה ילד, עבר ילדות כזו קשה, שבה, אני יודע מה, לא קנו לו אף פעם צעצוע חדש, או לא קנו לו, או אמא שאף פעם כשהייתה ילדה לא קנו לה בגד חדש. ועכשיו היא החליטה שלי לא קנו סוודר ורוד, אני אקנה לבת שלי, והיא עושה לה את כל החדר ורוד, ואת הנעליים ורודות, והילדה לא רוצה את זה. והיא מנסה להביע את הדעה שלה, לא, את לא מבינה, זה מה שיפה, זה הדבר היפה, זה מה שהולך היום. ההתנהלות הזו היא אולי נוחה לנו, כי אנחנו מרגישים שאנחנו, הילדים לא ממש מבינים, אנחנו מגוננים עליהם, אנחנו מקבלים את ההחלטות בשבילם, אני הוביל את הילדה הזו בצורה מכובדת לכיתה, לסמינר, עם הילקוט הוורוד, ועם הארון הכזה וכזה בבית, והרהיט הזה, כי אנחנו מבינים, למרות שזה נוגד את הרצון האישי והייחודיות של הילד. וככה אנחנו לאט לאט מפתחים אישיות, של אדם שלא סומך על עצמו. ואז גודל לנו בבית בחור ספקן, מתלבט, לא יודע איך להכריע. ישנם בחורים שהולכים לקנות חליפה, אתם יודעים מה, אולי יסכים לעלות כאן לשידור מישהו, שהוא בעל חנות, שמוכר חליפות, שיספר לנו מהם האחוזים, כמה בחורים יכולים להיכנס אליו לחנות, ולפעמים זה ימים, של התלבטויות והתלבטויות, ואיזה חליפה אני אקח. מצד אחד, בחליפה הזו יש פסים כמעט בלתי נראים, והבד קצת יותר נוח. אפסה, אבל בחליפה השנייה, כפתו קצת יותר מעוצב, אז מה? ומביאים חברים, אז מה אתה אומר? בוא תראה איתי ומחר ומחרות. מה זה? פעם, בחור היה קונה חליפה ברגע, מודד, מתאים, יוצא שלום. היום, מתקיים בנו, אוי לו למי שבניו בנות. ממש ככה. כמה התלבטויות. והרבה פעמים גם אנשי חינוך מנסים לנתב את זה, אפסי משיכה לאוי לו, מה זה? פצץ מודרניש, לא צריך להשקיע כל כך בדקדוקי המראה. זה לא שם בכלל. לא שם נמצאת הבעיה. הבעיה נמצאת בספקנות, באי היכולת לקבל החלטה ולמה זה קורה. כי מגיל אפס לא סמכו עליו. לא נתנו לו את התחושה של אתה אחראי, אתה אחראי על החיים שלך, אני סומך עליך, קבל החלטות. וזה לא צריך להתבטא באיזה החלטות הירואיות. ילד לא אמור להחליט לאיזה תלמוד תורה הוא הולך, אני מסכים. ילדה לא אמורה להחליט מי תהיה המורה שלה, אני גם מסכים. אבל יש אין ספור החלטות קטנות בחיים, שאפשר לתת לילד ורצוי לתת לו להחליט. דוגמה. יוסי, להכין לך כוס שוקו בבוקר? כן, אמא, תודה רבה. כמה סוכר אתה רוצה? בוא תשים לעצמך את הסוכר כמו שאתה אוהב. הנה פרט שולי. לא חשוב שמפתח אצל הילד יכולת קבלת החלטה. הוא לוקח את הכפית, הוא לוקח את הכלי של הסוכר, והוא מחליט מה הוא אוהב. ואם יצא לו מתוק מדי, הוא כועס או מאוכזב, או לא משנה, על עצמו. ואם יצא מדויק, הוא מסופק מעצמו. הוא יודע לשים את הסוכר. דוד, איזה חולצה אתה רוצה ללבוש היום? בוא תיקח משהו מהארון. לא להסתכל, לא לעקוב אחריו, מה הוא לקח, הוא לקח... תן לילד את האפשרות לקבל הרבה החלטות קטנות. לא כעול, לא כתפקיד, במה שהוא מבקש, במה שהוא מביע רצון, להחליט. זה רק מפתח אחריות, זה מפתח אמון בילד, והילד הזה, הרווח הגדול, הוא שהוא גדל עם יכולת קבלת החלטות. כשיש לילד יכולת לקבל החלטה, כל החיים שלו נראים אחרת. כמה אנשים מסתובבים בעולם אחרי 7, 8, 10 שנות נישואין, והם עדיין מסופקים, זה היה נכון השידוך הזה? אולי האיש שהציב לי אז היה יותר טוב. איזה חיים מומללים אלה? חיים של ספקנות, חיים שאדם מקבל פיק ברכיים, מקבל שיתוק ולא יכול כלום להתקדם בחיים, עד שהמציאות דוחפת אותו בעל כורחו אל הסיטואציה. למה? זה מתחיל בגיל הרך. כל הדקדוקים האלו ואיזה חליפה לבחור ואיזה חגורה אני אלבש היום. זה לא מודרניזציה, לא, זה רק כיסוי, זה רק מעטה. הרבה פעמים מדובר, לא בכל הפעמים, אבל הרבה פעמים מדובר בקושי לקבל החלטות. יש עוד עניין שנגענו בו בתסקית הזה. נפגשתי פעם עם בחור שסיפר לי שאימא שלו ביטלה לו 3 וורטים. 3 פעמים הבחור סגר וורט, ואימא שלו ביטלה את זה. למה? הוא אומר, כל ספק, ולו הקטן ביותר שרק הייתי מעלה לגביה, אמא מיד הייתה אומרת, בוא נבטל, לא, עדיף עכשיו, עדיף לפני שתתחתן, עדיף במקום לסבול כל החיים, בוא נבטל עכשיו. מיד היא העלתה את האפשרות, כאופציה ראשונה, של ביטול השידוך. ולחצה מכאן ולאבא, הוא מספר לי הבחור הזה במחבשים, עד שהוא אומר, הרמתי ידיים, לא הייתה לי ברירה, ביטלתי את השידוך. הוא אומר, היום אני מפחד לצאת השידוכים. מי תסתכל עליי אחרי ביטול של 3 וורטים? אני כבר לא מאמין ביכולת שלי לקבל החלטות, ואני גם לא יכול להראות אפילו בפנים שאני מסתפק. כי אז אם יהיה תלחץ לבטל את השידוך. זה נכון שאנחנו גידלנו ילדים, והשקענו בהם ונתנו להם את הנשמה, ויום אחד הם פורסים כנף והולכים. למה זה כל כך קשה לנו? אתם יודעים למה? זה נובע מתפיסה מעוותת, בכלל בתפיסת המושג של משפחה. כי הרבה פעמים אנחנו כהורים מבינים, בפרט התופעה הזו מצויה אצל אמהות, יותר מאשר אצל אבות. השקעתי בילד הזה, נתתי לו את החיים שלי, את הדאגה שלי, מגיל 0, אני מחוברת אליו, אני אוהבת אותו. קשה לה להודות בינה לבין עצמה, שהיא לא יכולה לוותר על הילד הזה, היא לא יכולה לחתן אותו. כי זה נובע מתפיסה שהילדים הם שלנו, אני השקעתי בהם, זה השקעה, זה כמו שיש לי נכסים, אני לא מוכן שיקחו את הנכס הזה. זו תפיסה מאוד מאוד מסולפת. מאוד מאוד מסולפת. למה? בגלל שהתפיסה הנכונה, ולא אני מביא אותה, לא אני המבין, תענו בספר חובת הלבבות מה הוא מדבר, איך צריכה להיות התפיסה של האדם מול אשתו, מול הילדים שלו. הילדים הם ילדיו של הקדוש ברוך הוא. הם בריאות שהוא ברא, והוא החליט לתת לך. יש כאלה שגם לא זכו ילדים, כי הוא החליט לא להעביר דרכם. הוא רק מעביר אותם דרכנו, מגדל אותם דרכנו. הוא מגדל אותם, לא אנחנו. אנחנו רק ממונים לקחת את הפיקדון הזה, להשתדל להתאמץ בו, זה הכל. ולכן גם אם נכשלנו, אבל השתדלנו ובכל זאת לא הצלחנו, אנחנו לא צריכים להרגיש אבון ולא אשמה. גם אברהם אבינו גידל את ישמעאל, וגם ליצחק אבינו היה בן, לא מי יודע מה, בחור ישיבה, קראו לו עשיו, ולחזקיה היה את מנשה, ולא מצינו שהתורה הקפידה עליהם. הם עשו את המעמד שלהם. זה בן של הקדוש ברוך הוא, יש לו את הבחירה שלו, יש לו את החיים שלו. התפקיד שלי זה רק להשתדל בחינוך שלו. אם זו ההסתכלות שלנו מתחילת הדרך, אז לא רק שלא יהיה לנו קשה כשהוא מתחתן, נשמח בשמחה שלו. הנה, ברוך השם, השלמנו את התפקיד שלנו כהורים. נאמר שלום וערב טוב למאזין הראשון של הקו, ערב טוב.
ערב טוב עליו.
כן, בבקשה.
אני גר באשקלון, וכאב לי הלב היום לשמוע סיפור דומה למה שאתה מספר, שבחורה אחת הכירה, זאת אומרת, עשו להם שידוך, והוא למד בישיבה מכובדת מאוד. אחרי חודש הם התגרשו, למה? כי הוא התברר שהוא משוגע. אז אני שואל, האם מותר לעשות לראש הישיבה שהוא היה אצלו, והוא ידע, והוא הסתיר את הדברים האלה, ועכשיו הבחורה הזאת, כאילו, מי עכשיו ייקח אותה? בעידן של היום, אני מתכוון.
כן.
אז על זה, על העניין הזה רציתי לדבר.
טוב, אתה קודם כל מעלה נקודה, שאם היא נכונה...
100%, מיליארד אחוז.
יכול להיות, אני לא רוצה גם כמובן שתיתן פרטים או שמות, אבל כמובן, אם היא נכונה, ויש איש צוות או הורה, למה לדבר על איש צוות הורה? איזו אחריות יותר כבדה. הורה שיודע על הבן שלו שסובל מאיזשהו חולי. זה לא משנה אגב אם זה חולי גופני, חולי נפשי. יש, אני יודע שרבותינו נותנים כל מיני הגדרות. יש לפעמים משהו חולף, למשל. גם אני, או אתה, אני מעריך, או לא דווקא אתה, אני מגיע אותך באופן אישי, כל אדם, יש לו תקופות בחיים שפתאום הוא כזה, מה שאומרים היום בחוץ, בדאון, הוא קם כזה בבוקר, אלא כוח. יפה, אז אם באותו יום הוא נפל על איזה פסיכולוג, הפסיכולוג חותם לו, תשמע, אתה בדיכאון עמוק. ואם הוא מתחיל להאמין לו, אז הוא גם מתחיל לקחת כדורים, ובאמת נכנס לדיכאון. אבל יש גם... מה שנקרא מום עובר, יש תקופות בחיים, לפעמים מאורעות שמשפיעים, יכול להיות שהבחור הזה, תקופת האירוסין שלו, נחתה בדיוק בתקופה מאוד מאוד קשה, מאוד לא נוחה, לא מחייב אגב, שבאמת זה משהו, מה שנקרא מחלת נפש, קלינית עם בעיה. אבל אם באמת מישהו מאובחן, בצורה מאוד נכונה, כמישהו שסובל מבעיה מתמדת קבועה, בהחלט על ההורים ללכת לשאול, לקבל פסק מרב, האם צריך להגיד, מתי להגיד, האם מיד לפני הפגישה הראשונה, האם אחרי פגישה שנייה, כי יש כאלו שמסבירים שפגישה ראשונה שנייה זה רק היכרות, זה אין עדיין, אין שום התקשרות נפשית עדיין, עדיין בכל זאת אם בן אדם יחשוף את כל המומים שלו מיד בהתחלה, הוא לא יגיע אפילו לפגישה הראשונה, אני חושב שכל אחד בעניין הזה צריך לשאול את רבותיו, אבל אם יש חולי, ידוע ומפורסם, קבוע ויציב, לעניות דעתי, יש עניין מאוד מאוד גדול, הרי כמו שאתה אומר, הנה, נו, התקדמו, הגיעו, התחתנו, ומה? אז זה נגמר בסוף, בדיוק, אז במקום להיות רווק, היום הוא גרוש, והיא במקום להיות רווקה, היום היא גרושה. אז לא בטוח שזה הדבר הנכון, אבל אני חושב שבעניינים כל כך רגישים, שאולי אפשר להעלות אותם ככה כקוריוז בתוכנית רדיו, אבל בטח שלא לדון בהם ולחתוך בהם דברים, כל אחד ישאל את רבותיו.
יומתי, ועוד שאלה קצת, זה קצת להלכה, האם מותר לשחד את ה... זאת אומרת, לא במובן השוחד, ללכת לרופא ולהגיד לו, תשמע, כך וכך אנחנו שומרים, אבל יש אולי, תראה לנו תיק איזה... התרופות, היא או הוא לוקחים, האם זה מותר לעשות את זה?
אני חוזר...
נגיד שיש לי במשפחה מישהו עובד בקופת חולים, ומתברר שהוא או היא הם באותו הקופת חולים, אז אפשר, אתה יודע, דרך הקודם להיכנס. האם מותר לעשות את זה או לא?
השאלה הזו היא שאלה לרב. אני לא רב, אני סנדלר, מתעסק בפרטים הקטנים.
הבנתי, בסדר.
זו שאלה לרב.
הבנתי, בסדר גמור. אני מודה לך, שלך הכל טוב וערב טוב.
תודה גם לך שאלית, אנחנו רוצים לפרסומות, ומיד אחרי זה להמשך המאזינים, בבקשה.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי. דקה של בריאות, מעט מומחי כללית.
אוף, מגרד לי. אני אומר לך, יש ליתושים האלה משהו נגדי.
אתה צודק,
וטועה. אתה צודק שיש ליתושים משהו דווקא נגדך, או יותר נכון בעדך. הם מעדיפים את ריח הזיעה או הבשמים שלך. אבל אתה גם טועה, כי לא יתוש עקץ אותך, אלא יתושה עקצה אותך. הסיבה שבגללה יתושה עוקצת, היא הצורך שלה בחלבונים על מנת שתוכל להטיל ביצים. רוב העקיצות בישראל נגרמות על ידי יתוש הבית. סליחה, יתושת הבית המצויה. זהו מין שמתפתח במים מזוהמים כגון ביוב ושפחים לא מטופלים. במהלך העקיצה מפרישה יתושה רוק המכיל בתוכו חלבון שגורם לתגובה מקומית המתבטאת בנפיחות, אודם וגרד. אמנם ילדים עד גיל 12 רגישים יותר לעקיצות מכיוון שמערכת החיסון שלהם לא התפתחה במלואה, אבל בדרך כלל. פרט לתחושת הגירוד המקומית שחולפת כעבור זמן קצר, העקיצה אינה מסוכנת, ולכן אין מקום לדאגה מיוחדת, אפילו אם המראה סביב העקיצה לא מלבב. ובכל מקרה, נעקצתם? אל תגרדו. גירוד של אזור העקיצה גורם להיווצרות פצע שעלול להזדהם, ואז כבר יהיה צורך בהתערבות רפואית ונטילת אנטיביוטיקה.
זו הייתה דקה של בריאות. מעט מומחי הבריאות של כללית. כללית, הכי טובה למשפחה.
כנפי נשרים קלקה נשר טורס מזמינים אתכם לנופש חנוכה חלומי בגיאורגיה המקסימה. טיולים, נופים ואטרקציות לכל המשפחה. מלונות יוקרתיים עם ספא ובריכה מפנקים. אתר סקי חלומי, מעיינות מרפא, ביקור בבתי כנסת עתיקים ואוכל בטעמים שלא הכרתם. והכל כלול בחשרות מהדרין. הזדרזו והרשמו לנופש חנוכה. 050-4160-559 050-4160-559.
לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. כוכבית 4945, כוכבית 4945. תזכו למצוות.
שלום, כאן משה חסיד מטל מערכות. תמיד רצית להכין שיעור מעמיק או לכתוב מאמר תורני איכותי? מה שאתה צריך זה את הדיסק און קי של פרויקט השו"ת בר אילן. עכשיו במבצע, גם הוזלה וגם סבסוד. ההוזלה, במקום 2,400 ש"ח תקבל הנחה של יותר מ-50%. הסבסוד, סבסוד נוסף של 300 ש"ח, יינתן לך אם תתחייב למסור לנו דבר תורה או מאמר תורני. פרויקט השו"ת בר אילן, כך לומדים היום תורה. זו ההזדמנות להצטרף לרבנים, לפוסקים, לאברכים ולאורחים תורניים המעידים בפנינו שהם משתמשים בפרויקט השו"ת כל יום, כל היום. המבצע רק עד גמר המלאי. התקשר עכשיו לטל מערכות, כוכבית 2036. פרויקט השו"ת בר אילן, כוכבית 2036.
זה יכול להתרחש בכל רגע, בכל מקום, לכל אחד. מחושים קלים מאובחנים במחלה קשה, ולפתע צריך כל כך הרבה עזרה. בכל נושא, ארגון ישע ומזור נמצא שם ברגעים הקריטיים. הוא מעניק עזרה וסיוע לחולי עמך ישראל הזקוקים לתמיכה בשעות הקשות. התקשרו עכשיו וקחו חלק במעשה החסד העצום. 03-579-3450. וזכות זו תעמוד לכם ולבני משפחותיכם. התקשרו עכשיו. 03-579-3450. חמש אפס, יש שם מזור, עזרה לחולי עם ישראל.
הוצאתי את כל הקולה מהבית. כן, את כל הקולה.
הצטרפו לאלפי משפחות שהוציאו את המשקאות המתוקים מהבית והכניסו את המיני בר נועם אחד, המעניק מים בריאים, חמים וקרים בכל רגע, גם בשבת. בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין. ועכשיו מתקן כוסות יוקרתי מתנה. חייגו עכשיו, כוכבית 85-10. בקרו אותנו באולם התצוגה. אפיקים פתרונות סינון מים. רחוב גבעת שאול 40 ירושלים. כוכבית 85-10. כוכבית 85-10.
אבי ממרן, אפשר לשאול מה אתה בוחר?
אני בוחר רק הדרן, הסמארטפון השמור בעולם שנותן לי את כל היתרונות.
כן, הציבור הצביע, הדרן. רק בהדרן יש את כל היתרונות. המכשירים המתקדמים בעולם עם כל מה שאתה צריך, ללא אפשרויות עקיפה או פריצה לשמירה על המשפחה שלך, וללא דמי מנוי חודשיים. ועכשיו, מבצעי בחירות בהדרן. לדוגמה, סמסונג גלקסי ג'יי 5 פרו במחיר בלתי נתפס, 699 שקלים בלבד. מתקשרים עכשיו, כוכבית 8097, בחשבות בית דין צדק בני ברק לצורכי פרנסה, כוכבית 8097.
ביום שני הקרוב חוגגים את יד כסלב בכל חי. צבי טסלר בשידור מיוחד מאירועי צמאה בבנייני האומה לרגל חג הגאולה של בעל התניה מייסד חסידות חב"ד. התוועדות מרוממת עם רבנים, משפיעים, אישי ציבור ואומנים. יום שני הקרוב בתשע בערב, רק כאן בכל חי. עכשיו איתכם קירות שקופים עם הרב אברהם ברזילאי.
שבנו אליכם מאזינים יקרים, לפני שנגיע גם לתגובות שלכם, אני רוצה לגלות לכם איזשהו סוד קטן, לא לציטוט, אבל מסתמן איזשהו קורס הכשרת יועצות שלנו בבני ברק. כרגע אין עדיין פרטים מלאים, אבל מי שתרצה שיחזרו אליה עם פרטים, אז הדרך היא דרך האתר. נכנסים לאתר אתגרים בחינוך, נכנסים ללשונית צור קשר, ושם ניתן להשאיר את הפרטים. שוב פעם, כאמור, קורס הכשרת יועצות בבני ברק, בעזרת השם כך מסתמן שיפתח בקרוב. אז כל מי שמעוניינת לקבל פרטים, פשוט להיכנס לאתר אתגרים בחינוך, להשאיר שם את הפרטים, ובעזרת השם יחזרו אליכם. אני מקבל כאן תגובה על מה שדיברנו. זו תופעה רגילה לספקות טבעיים לאחר סגירת וורט. ההורים לא הגיבו נכון. הם הורים שמתנערים מאחריות. במקום ללכת ליועץ מוסמך, הם קוטלים רחמנות על הבן שלהם. ובכן, יש הרבה אמת בדבר הזה, וזו נקודה שחשוב להעלות אותה, ואני מודה למאזינה ששלחה את התגובה הזו, מפני שהיא מאוד חשובה להעלות אותה. מאוד מאוד טבעי שכשאדם, כל אדם, מקבל איזושהי החלטה בחיים, החלטה שהיא הרת גורל, זה יכול להיות אם לפתוח עסק, האם להיכנס למקום עבודה מסוים, או אפילו אברך שיושב בכולל, ופתאום הוא מרגיש דוחק מאוד מאוד גדול, וכבר עולה לו הכיוון של אולי לצאת לעבוד. זו החלטה שהיא לא החלטה מהיום למחר, או מהיום להיום, זה מהיום לשארית חייך, זה משהו שהולך לשנות את כל הכיוון של החיים. כולנו מבינים שכשאדם הולך לסגור שידוך, הדבר הזה הוא לא דבר פשוט, הוא לא דבר קל. זו החלטה שיש בה בעצם מבחינת הבחור, תשמע, אני הולך לגזור על עצמי, מה הגורל שלי, מה הולך להיות כל החיים? זה באמת לא מאוד נכון במציאות, מפני שאלו שעוסקים בנושא של שלום בית, אומרים היום באופן ברור, שזה לא באמת משנה עם מי התחתנת. כל עוד מדובר באדם נורמטיבי, פחות או יותר נורמלי, רגיל, אין שום בעיה אם מפתחים חיי נישואים נכונים, אין שום בעיה שהזוג הזה יפרח ויצליח, והאהבה והאחווה תשרור ביניהם כל ימיהם. כי נישואים זה לא החלטה חד פעמית וזהו, זה לא איזושהי יריעה ועכשיו מה שיהיה יהיה, אלא זה משהו שצריך להשקיע בו יום יום. שעה שעה, לפתח אותו, ואם מפתחים אותו, הוא הולך טוב, ואם לא, ישנם זוגות שחיו יפה מאוד, 10 שנים, 15 שנה, ואחר כך פתאום ביום בהיר היחסים התחילו להידרדר, והם הגיעו לגירושין. זה גם יכול להיות. מה שצריך להבין זה דבר אחד. מבחינת העיניים של הבחור, בעיני בחור, ברגע שהוא סוגר את השידוך, מבחינתו הוא עשה החלטה הרת גורל, גם אם המציאות זה לא בדיוק כך. ולכן מאוד מאוד טבעי שיתעוררו ספקות ויהיו שאלות ויהיו קשיים, זה דבר נורמלי. והדבר הראשון שהורים צריכים לעשות זה לכבד את הספקות הללו, להקשיב לילד, להאזין לו. שימו לב מה שמענו כאן בתסקית הזה. כשהילד סיפר יום למחרת שהוא מסופק והוא מתחרט, אמא הייתה רק מקשיבה לו ומשתתפת איתו ואומרת לו, אני מסכימה איתך, זה לא דבר פשוט, זה באמת, זה החלטה קשה, זה ספק טבעי, זה נורמלי, יכול להיות גם שטעית, אנחנו לא יודעים, בוא נחכה יום, יומיים, בוא ניתן טיפה לזמן לעבור. רוב הסיכויים שבתוך יומיים, 3-5 ימים, הספקות היו חולפים, היו עוברים, אבל ישנם הורים שוב פעם שזה מתוך רצון לגונן על הילד, מתוך רצון שהוא לא ייפגע, שלא ייפול. שמענו בתסקית מה אמא אומרת לו, אז מה עדיף, לסבול כל החיים? למה לוקחים את זה שלב אחד קדימה כל כך מהר? מפני שאנחנו יוצאים מתוך תפיסת עולם שאני צריכה לגונן על הילדים שלי, אני צריכה לדאוג להם, ואני לא אתן לילד שלי ליפול, או אני לא אתן לילד שלי. הוא כבר לא ילד. הוא כבר בחור גדול. והוא כן אמור לקבל החלטות. אני כבר לא מדבר על סוגים של משפחות שבהם ההורים הם גם מחליטים עם מי היה לי להתחתן ואפילו לא שואלים אותו. גם זה לא דרך. מה שאנחנו צריכים להבין זה דבר אחד. כאשר ילד מבטא ספקות, הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות זה הקשבה, הכלה, לשמוע מה אומר, להקשיב ובאמת להזדהות איתו. לא מתוך רצון להגיע לאיזושהי החלטה, לאיזושהי שורה תחתונה. לא. מתוך רצון באמת להבין אותו, לקבל את מה שהוא אומר, ולשמוע אותו. וזה דבר מאוד מאוד חשוב. דבר מאוד חשוב לנו כהורים, וגם כמחנכים אגב. גם מורה שיושב בכיתה, ונותן מטבע הדברים הנחיות, מה לעשות ואיך לעשות. חשוב מאוד 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 לא לייבש את המוח של התלמידים. אנחנו שואלים אותם שאלות, ורוצים שהם יענו בדיוק את התשובות שאנחנו רוצים לשמוע, ושישבו כולם בדיוק בצורה שאנחנו רוצים שהם ישבו, והניחו את הקלמר בדיוק במקום שאנחנו רוצים שהם יניחו. זה נכון שבכיתה צריכים להיות כללים. זה נכון שבכיתה צריכים להיות זמנים, זה נכון. אבל ישנם, שוב פעם, מאות החלטות קטנות, מאות מרחבי חופש שאתה יכול לאפשר לתלמיד לקבל שם את ההחלטה שלו. אני אתן דוגמה פשוטה. נניח שאתה כותב על הלוח 5 שאלות. והתלמידים צריכים לענות. זה באמת משנה לך סדר השאלות? לא תמיד, נכון? תאמר לתלמידים, תלמידים, אלו הם השאלות מ-1 עד 5, אני מרשה לכם להעתיק אותם באיזה סדר שנוח לכם. מי שרוצה שיתחיל מהשאלה הקצרה, מי שרוצה מהארוכה. אתה מפתח לילד, זה פרט שולי, זה לא באמת חשוב. אולי זה קצת לא נוח לך בבדיקה, אתה צריך כל פעם כשאתה בולק מחברות לבדוק את השאלה ואת התשובה. אבל מה הרווח של התלמידים? הם מפתחים את החשיבה שלהם, את הבחירה שלהם, את הייחודיות שלהם. וזה דבר שמאוד מאוד 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 ועוד כמה מאודים חסר לנו היום במערכות החינוך. לתת לילד לקבל את ההחלטות שלו עד כמה שאפשר. נכון, זה לא תקין שילד יחליט מתי הוא נכנס לכיתה, מתי הוא יוצא, ברור, אנחנו לא מדברים על זה. אבל מורה שטיפ טיפה, או גננת אפילו, שטיפ טיפה תעיין בסדר היום שלה, תמצא שישנם הרבה מרחבים שבהם היא יכולה לתת לילדים לתת את הביטוי להחלטות שלהם, למחשבות שלהם. ישנם ילדים שמפחדים לשתף את ההורים שלהם במחשבותיהם. ישנם בחורים בישיבות קטנות שמסתובבים עם מחשבות של כפירה, אבל הוא לא יעיז לגשת למשגיח ולשאול אותו, כי הוא יודע מה תהיה התגובה. זה שיסתכלו עליו בכזה מבט, שכבר מי יודע אם הוא יקבל שידוך. אז מה אנחנו גורמים לכולם? תהיו שטנץ. מה שאנחנו, תגידו את מה שצריך להגיד, תחשבו את מה שצריך, מה שלא הולך לפי הספר, תטטו מתחת לשטיח. אתם יודעים מתי זה מתפרץ? אחרי החתונה. בשנה, שנתיים הראשונות, עדיין יש אי נעימות, מהשבר, מהשמיגר, מהקלה. זה עובר תוך שנה, שנתיים. ואז כל מה שערמנו מתחת לשטיח, יוצא ועולה על גדותיו. אבל אם היינו מכילים את הילד, מקבלים, שומעים, הוא לא היה נבהל להגיד שום דבר. הוא לא היה מגיע למצב הזה. לא היה מגיע למצב הזה. למה? בגלל שיש מי ששומע אותו, לא מיד שופטים אותו, לא עושים לו מבט עקום כזה. הוא מתחיל להרגיש שיש לו, הוא יכול להביע את עצמו, את ההחלטות שלו, את המחשבות שלו, את הרצונות שלו, והעולם והשמיים לא נופלים, אז הילד הזה מקבל ביטחון עצמי, והילד הזה גם ידע אחר כך לקבל החלטות בחיים. זהו, מאזינים יקרים, תוכנית נוספת של קירות שקופים מגיעה לסיומה. נאמר תודה רבה לעוסקים במלאכה, הטכנאי מוישי כאן, המפיק אדיר גולדשטיין, תודה רבה לעורכת התסקיטים יעל איבר, למנהלת תוכניות בצלאל כהן. נזכיר לכם את הטלפון של אתגרים בחינוך בכל נושא ייעוץ, הרצאות, ליווי מוסדות וכדומה, 0583-222705, גם להזמנת הקורס המוקלט שלנו להורים, הרישיון לחנך, 0583-222705, קורס הכשרת יועצות בבני ברק, ניתן לקבל פרטים, תשאירו לנו באתר אתגרים בחינוך, צור קשר, את הפרטים שלכם ונשוב עליכם. מספר הטלפון האישי שלי לתשובות בין 10 ל-12 בלילה, 058-405-2000. תודה רבה לכם, והמשך האזנה הרבה.